רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
Dirty secrets that I keep. Does he know it's killing me? He knows, does he know? Another's hands have touched my skin. I won't tell him where I've been. He knows, he knows, he knows.
He's tearing me apart. She's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? The picture's on her phone. She's not coming home.
Coming home. Coming home.
I know what you did last summer. Just lie to me, there's no other. I know what you did last summer.
Tell me where you've been.
I know what you did last summer. Look me in the eyes, my lover. I know what you did last summer.
Tell me where you've been. I know.
Hey. Can't seem to let you go, can't seem to hold you close. I know when she looks me in the eyes, they don't seem as bright. No more, no more. I know, but she loved me at one time. What I promised her that night, crossed my heart and hope to die. Stabbing me apart, she's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? Pictures on her phone. She's not coming home.
I'm not coming home.
Oh, nah, 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 oh, yeah. I know what you did last summer. Just lie to me, there's no other.
Hey.
I know what you did last summer.
Tell me where you've been.
I know what you did last summer. Look me in the eyes, my lover.
Hey.
I know what you did last summer.
Tell me where you've been.
No. Can't seem to let you go. Can't seem to keep you close.
Hold me close.
I can't seem to let you go. Can't seem to keep you,
you
close.
You know I didn't mean it though.
Tell me where you've been lately. Tell me where you've been lately.
Just hold me close.
Tell me where you've been lately. Tell me where you've been lately.
Keep it.
ashamed all my life. I've been playing games. We try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time.
עוד לפתוח את התוכנית החדשה של מדברים מקומי. אתם מאזינים לרדיו סול, שמי דודי גליקו, בעלים ועורך ראשי של די מדיה, רשת עיתונות הדיגיטלית של הרי השרון. היום זה התחלה של עוד שלב בחלום שהתחיל מאז שהייתי ילד, לעשות עיתונות. ב-20 שנים האחרונות אני עושה עיתונות מקומית. לפני שנתיים הקמתי די מדיה, רשת העיתונות והמדיה הדיגיטלית של השרון. מי שחושב שעיתונות מקומית איבדה רלוונטיות טועה. כולנו משפיעים כל יום וכל היום ממה שנעשה בעיר שלנו. הדיון בזירת הרשתות החברתיות הפך להיות אלים ומניפולטיבי. אנחנו באנו ליצור עיתונות אחרת, תקשורת מקומית אמינה ומעניינת, להפיץ את החדשות בכל מדיה, ומהיום אנחנו בזירה חדשה ומעניינת רדיו. תודה לשוקי ולרדיו סול שצרפו אותנו לצוות הרדיו שלהם. ומהשבוע, כל שבוע ביום חמישי ב-4, מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון. היום בתוכנית הבחירה, הפתיחה, יהיו איתנו שלושה אורחים. האורח הראשון, ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה. אנחנו נדבר איתו גם על פרס החינוך שקיבלה רעננה השבוע. נדבר איתו על הפוליטיקה המקומית, גם בעקבות ישיבת המועצה הסוערת שהייתה אתמול, וגם על איך תראה השנה הקרובה, שנת הבחירות המקומיות. האייטם השני שלנו יהיה על קאנטרי הרצליה, שהיה במשך שנים הפנינה של העיר, ובשנים האחרונות הפך להיות אתר חורבות. נערך את קרן שלהבת, כתבת השטח שלנו, ופלורה מיאלי, מנויה ותיקה שתתארח בנושא. והעורכת השלישית תהיה פרשנית הנדלן של אתר מיקומי, אתר חדשות, אתר הנדלן של די מדיה, שמאית המקרקעין יעל סער, שתתן סקירה על מצב שוק הנדלן בעקבות כל המהפכות וכל התנודות בשוק הנדלן, הריביות והממשלה החדשה. מוזמנים להתקשר למספר הטלפון 03-677-3636, או להשאיר הודעות במספר וואטסאפ שלנו 053-807-1213, להיכנס לדף הפייסבוק של רדיו סול ולסמן לייק. תוכלו לשמוע אותנו ולראות אותנו ברדיו סול, ולצפות בסרטים נוספים בערוץ הרשמי של רדיו סול ביוטיוב. טכנאי שידור שמלווה אותי בתוכנית הראשונה, ואני חייב להגיד שאני מתרגש, ותודה ארי, הוא הראשון. אנחנו נשמע את פוליקויר, ואז אנחנו נעבור לשיחה עם ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה. שלום לראש עיריית רעננה חיים בוידה.
שלום לדודי ושיהיה לך הצלחה.
תודה רבה. אנחנו מכירים שנים רבות, עוד מימים שאתה עיתונאי ואני עוד לא התעסקתי בעיתונות, והיום אנחנו בתפקידים טיפה שונים.
כן, חלפו היוצרות, כן.
נכון, אז קודם כל תודה לברכות, ואני רוצה גם לברך אותך. רעננה השבוע זכתה בפרס החינוך המחוזי.
נכון, אני חושב שבכל ארבעת השנים האחרונות, אם יש משהו שאני גאה בו ביותר, זה הנושא של החינוך, כי אני באמת יודע, מבין, ואני חושב שכל ישראלי, כל יהודי חייב להבין שהחינוך היום זה העוצמה הכי גדולה של עם ישראל בכלל ושל מדינת ישראל בפרט, כי חינוך לערכים, חינוך לידע, חינוך לתרבות, חינוך לקהילתיות, זה מה שישמור אותנו פה בתוך העם שלנו מאוחדים. אז אני רוצה באמת להודות לכל אנשי החינוך שלנו, לרויטל שפירה שהיא ראש אגף החינוך, לכל האנשים שמסביב, למורים, למחנכים, ליועצים, להנהגת ההורים, למפקחים האזוריים שלנו, לכולם ללא יוצאים להגיד תודה רבה רבה, אני גאה בכם וגאה ברעננה וגאה בתלמידים שהגענו לאן שהגענו.
עד כמה לך כראש עיר יש אפשרות בכלל להשפיע על החינוך? אתה לא קובע תכנים? לא קובע תקציבים?
אני מחזיק תיק החינוך ואני מסתובב ואת המסרים אני מעביר, ומעבר למסרים יש פה גם תכנים, ודאי. אם אנחנו מדברים על תכנים של שמירה לסביבה, זה דברים שאני עושה. אם אנחנו מדברים על דברים של בין אדם לחברו, זה דברים שאני מעביר. אני לא מדבר איתך על גיאוגרפיה, על דברים הבסיסיים, אבל ההשפעה שלי בחינוך היא גם בעצם העובדה שכל בתי הספר שלנו, בתוך תהליך של עוד 3 שנים, כל בתי הספר יהיו בתי ספר מחודשים, והסביבה היא היום סביבה שונה ממה שהכרנו, זה לא הכיתות המסורתיות, היום האווירה סביב היא מאוד מאוד חשובה, בתי ספר מסודרים, הראות בפנים הוא ראות שונה, החצרות שונים, הכל שונה לגמרי, ולכן זה מכלול אחד שאפשר לקחת ולהבין ממנו שהחינוך הוא בראש מעיינינו.
אוקיי, אבל בכל זאת הייתה קצת פרשה שהשבוע העיבה על ההיצנות של החינוך ברעננה, פורסמה ידיעה כי גננת חשודה באלימות כלפי פעוט. כיצד טיפלתי בנושא?
מהרגע הראשון שקיבלתי את ההודעה אני פניתי למשרד החינוך סליחה, והודעתי שאני דורש להוציא את הגננת מרעננה. הוציאו אותה ליומיים ובית המשפט קיבל החלטה אחרת שחייב אותנו להחזיר אותה לא לאותו גן אלא למקום אחר. וגם על זה לא עברתי לסדר היום ופניתי אני ישירות למנהלת המחוז, לוורדה, וביקשתי ממנה שבאופן שלא משתמע לשתי פנים שתוציא את הגננת הזאת מרעננה. אני לא חושב שגננת שגם הודתה ששטפה את הפנים לילד עם סבון כי הוא לדעתה אמר דברים לא נאותים, לא יכולה להיות אצלנו במערכת. קשה לדעת, אתה יודע, הרבה דברים אנחנו הרי נחשפנו בשנים האחרונות לכל הדברים האלה, כיוון שגם אני הייתי אבא לילדים, ואני יכול לומר שאני לפעמים אדם קשוח, אבל אני חרדתי כלפי הילדים שלי, ובטח יש לי עוד נכדים, לא מקובלת עליי תופעה מהסוג הזה, ואם בכל זאת הגיע לאן שהגיע, מקומה לא ברעננה ובטח לא באפגן, אבל לפעמים הבירוקרטיה או לפעמים בתי המשפט פוסקים דברים שמלצים אותנו לעשות אותם, ועדיין לא ויתרתי, עבדתי על דעתי, ובאותו ערב באמת נסגר שהיא לא תשוב יותר לרעננה.
אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא טיפה שונה, הקרקס הפוליטי ברעננה. אתמול נכחתי בישיבת המועצה, אני חייב להגיד שחוץ מרעש לא ממש הבנתי מה קרה שם. איך אנחנו הגענו למצב כזה שפוליטיקה מתנהלת בצעקות כמו בטיוואן, כמו בית הנבחרים בטיוואן בזמנו?
אני אגיד לך, דודי, יש פה כמה מרכיבים בכל הסיפור הזה. דבר ראשון, אני מתבייש, אני אומר לך את האמת, אני מתבייש. אני הייתי גם בישיבות מועצה והייתי חבר מועצה והגענו לזה. לדעתי, מה שקרה, מאז שהוכנסו המצלמות לחדרי הישיבות, זה מה שאתה רואה. זה אגב קרה גם בכנסת. כל אחד רוצה להתבלט, כל אחד רוצה כלפי הציבור שלו שמאזין, או אחר כך מקליט או רואה את הדברים האלה, להראות כמה הוא דומיננטי. אסור שזה יקרה. זה עצוב שזה קורה. ואם אתה מדבר באופן כללי פוליטי, אני באתי עם אג'נדה מאוד ברורה. הקופה הציבורית היא לא רכוש של אף אחד מחברי המועצה, והוא לא ישחט אותי. וגם אתמול בישיבת מועצת העיר, תוך כדי שיח, אנשים שהצביעו נגד דברים שלגיטימי לחלוטין בתקופה האחרונה, נגד הקמת בית ספר, יעלה על הדעת, נגד הגמת גני ילדים, יעלה על הדעת, נגד נגישות לנכים, יעלה על הדעת, זה שמצביעים אוטומטית נגד כדי לנסות לפגוע בי, זה עובר כל גבול, ולכן אני היום מבחינתי אומר דבר אחד, הקופה הציבורית היא לא אתנן לאף אחד, זה שאנשים האלה רוצים לקבל את הג'וב בכסף, וככה על פי זה הם יצביעו, לא במשמרת שלי. חד משמעי. אני יכול לומר לך בוודאות שבשנים קודמות כל בעיה פוליטית הייתה נפתרת באמצעות כסף, להעביר מהכסף הציבורי כדי להרגיע. לא במשמרת שלי. אני בדברים האלה ככה חונכתי וככה אני אמשיך, ואני חושב שככה צריכה להיות בכל מקום פוליטי. לא לערב את העניין האישי בתוך העניין הלאומי או בתוך העניין הציבורי. אסור. אסור בתכלית, ולכן אמרתי, אני לא שחית, לא נשחת ולא אשחת, וכל מי שלא רוצה ומי שרוצה להצביע נגד, ומי שהולך ממקף שלו נגד, כיוון שהוא הולך נגד, שהציבור ישפוט אותו בסופו של דבר. ודודי, נגיד לך יותר מזה, האנשים שהם נמצאים באופוזיציה, זאת שירת הברבור שלהם, הציבור לא יבחר בהם, הציבור לא אוהב את מה שהם עושים, הציבור אוהב לראות דבר אחד, את מה שאני עושה, ויש פה ברעננה פיתוח שהעיר הזאת לא ידעה משך שנים רבות, וזה השיפוט שלי. תבואו, תראו מה שעשיתי, ולמרות שמפריעים, ולמרות שמנסים לשים מקלות בגלגלים, הכל בסופו של דבר עובר. בבחינת הכלבים נופחים, והשיירה עוברת.
אוקיי, אז יש לי שאלה אישית אליך. שנה לבחירות, אתה מסיים קדנציה ראשונה, ותהיה קדנציה שנייה?
תשמע, על פי מה שאני מרגיש בציבור, בהחלט, אני חושב שבהתחלה לא הכירו אותי, עברתי שיימינג היום ונורא, היום ונורא. היום, אתה יודע, בעידן החדש, שכל אדם מרגיש שהוא יכול לשבת על המקלט ולרשום מה שהוא רוצה, אלה דברים שלא היו עד לפני 10-15 שנה. אתה יודע, הסתפקנו באיזה מקומון אחד שאתה מכיר אותו, ופעם בשבוע היו כותבים כמה קטעים. היום כל 5 דקות כל אחד כותב, אחד קיבל דוח, אז הוא כועס, אז כולם לא בסדר, אחד מצא איזה נייר לבית שלו, אז כל העיר מלוכלכת. אתה רואה, אתה שומע את הדברים, לא קל להיות בעידן הזה ראש עיר. ואני רואה ושומע ומבין את רחשי לב הציבור. אנחנו מקום שני בארץ בשביעות רצון תושבים. זה לא סקר שאנחנו עשינו, זה סקר שעשה גורם חיצוני. אז הוא אומר שאנחנו בסדר. אתה מבין, הרוב של התושבים זה הרוב הדומם שאומר את דברו כאשר שואלים אותו, ולא מושפע מכל מה שנמצא ברשתות. הרשתות באות מתוך באמת דחף של לחפש את הלא טוב. יש אנשים שטוב להם, ואני אומר לך באופן חד וחלק, okay. טוב לאנשים פה ברעננה.
אוקיי, okay, שמח לשמוע, בתור תושב העיר, בתור מי שמגדל את ילדיו בעיר. יש לי שאלה, אז עוד שנה תבוא לציבור ותגיד, אני, ההישג הבולט שלי בארבע שנים האחרונות הוא?
וואו, יש לי הרבה הישגים.
אחד.
דבר ראשון, תחום החינוך. אני חושב שתחום החינוך, יש פה את השינוי של התשתיות, יש פה את השינויים של הסביבה, יש פה כל כך הרבה דברים. אני מדבר איתך על מעל 400 מיזמים, שנעשו פה בתקופה שאני, מאז שנכנסתי, וכך בחשבון ששנתיים ושמונה חודשים הייתה פה גם קורונה. אז יכולנו להיות אפילו יותר קדימה. אבל זה בניית בתי ספר. בניתי, הבית ספר הראשון שבניתי, הבית ספר ליאור לילדים על הרצף האוטיסטי. זו הייתה התחייבות שלי. הבית ספר השני שבניתי זה בית ספר מיתרים, והבית ספר השלישי שבניתי זה בית ספר לילדים מצוינות. אגב, נאלצתי לבנות גם את בית ספר נווה זמר. קיבלתי את נווה זמר עם עמודים. עם שלד, לא היה שם כלום, נאלצנו להעביר את הילדים לבתי ספר חלופים עד שסיימנו. אנחנו עכשיו כרגע מדברים על בניית קריית חינוך שתהיה בכפר בתיה, ששם היו שני בתי ספר, אחד תיכון דתי והשני נועם, שיעבור מהמשכן שלו הישן ולידם יהיה את הבית ספר הדמוקרטי. כולם צריכים להיות ביחד, וגם בית ספר חורב נמצא כרגע על האג'נדה. אנחנו פתחנו פה בית ספר לילדים, פתחנו פה גנים אנתרופוסופי, ואנחנו גם כן ממשיכים עכשיו בתהליך של בתי ספר באותו זרם. יש לנו פה הכל מכל, והחינוך הוא באמת במרכזי.
אוקיי. חיים, תודה רבה שתערכת בתוכנית הראשונה שלנו.
תודה רבה.
אנחנו נניח עוד נדבר בשנה הזאת הרבה, נדבר פוליטיקה, גם איתך, גם עם מתחרים שלך. וכל מי שימצא בשליחות ציבורית, יישר כוח. אתה אהבה
מחמת לך. תודה רבה, דודי. גם לך בהצלחה.
תודה רבה, חיים.
ביי ביי, ליטרון.
נעבור עכשיו לשיר. נעבור עכשיו לשיר גיבור של איה זהבי פייגלין, שאמרנו אותו קודם, אבל כדאי שנקשיב לו שוב, כי זה שיר עם הרבה מסרים.
כשאומרים לך לא, אתה מתאמץ לחייך, לא להסתכל בפנים, ואיך הכי מהר אני הולך. כשאומרים לך לא, אתה לא מוכן להבין, אתה מספר לעצמך סיפורים שזה מכל מיני
ושלום לקרן שלבת, כתבת השטח שלנו בהרצליה. ושלום.
היי, מה?
בסדר גמור. אני אתחיל עם הסיפור של הבן אדם שהיה לו סוס ורצה להכיל אותו פחות, האכיל אותו פחות, עד שהסוס התרגל, הסוס מת. זה הסיפור בערך של קאנטרי הרצליה, נכון קרן?
לא בדיוק. שמה לא הכילו ולא הכילו. ככל הנראה לפי מה שהתושבים אומרים. לפי מה שהתושבים אומרים, ככה סוגרים להם את המתקנים. דיברנו השבוע עם פלורה,
מיאלי. פלורה נמצאת על הקו גם? פלורה שומעת אותנו?
כן.
אוקיי.
היא בעצם טוענת שבקאנטרי מתקיימת הזנחה שנמשכת כבר שנים, שאין חדר כושר כמו בכל עיר מתוקנת, שהג'קוזי שהיה פעיל, הסאונות נסגרו, ולאחרונה גם הבריכה הגדולה עקב נזילה גם נסגרה, ובעצם כל מה שנותר להם כרגע זה רק מספר חוגים, ופלור מספרת שנראה לה שגם זה הולך להיסגר.
אז בואי נשמע, בואי נשמע רגע את פלורה. היי פלורה, מה שלומך?
היי, בסדר, תודה לכם.
מצוין. כמה שנים את מנויה בקאנטרי?
אני כמעט מאז פתיחתו, כ-38 שנים.
ומנויה מתמידה כל השנים?
לא כל השנים מתמידה, הלוואי והיה כך, אבל בשנים האחרונות כן.
אוקיי. ומה בעצם קרה בשנים האחרונות? בואי תספרי לנו.
הקאנטרי היה מתוחזק על ידי יולי אופר. מאז שיולי אופר נפטר, הלך לעולמו, חלה הזנחה טוטלית. הקאנטרי היה אמור לעבור שיפוץ ביולי האחרון, עברו כל האישורים, ובסופו של דבר לא נעשה שיפוץ. לפי שמועות שקיבלנו, אמרו שזה יקר מדי, והם מחליטים לעשות שיפוץ חלקי. ועכשיו זה נמצא במסע ומתן בין העירייה לחברת אופר, שהמסע ומתן הזה נמשך ונמשך ונמשך, ובינתיים הקאנטרי הולך ונמק.
אבל עברתי שם השבוע, ומעבר לגדר זה נראה כמו חורבות, לא כמו מקום פעיל.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. השבוע פגשתי מישהו שהסתובב בקאנטרי, שאלתי אותו מה הוא עושה. אז הוא אמר לי, אני מטעם הפקה של איזו תמוצרת, והוא מחפש מקום נטוש, והמקום הזה נראה לו מתאים.
ואתם עדיין משלמים דמי מנוי? למרות כל ההזנחה הזאת?
כן, כן, בהחלט, בהחלט. ולא הפחיתו לנו בכלום. בשום דבר. בשקל לא הפחיתו לנו, מורידים באופציות, אבל בעלויות לא מורידים.
אבל המטרה שלכם היא לא לחסוך בכסף על קבלי שירותים. איזה אלטרנטיבות יש בהרצליה?
זה הבעיה, שאין הרבה אלטרנטיבות. יש מועדוני ספורט, שהם כולם מפוצצים. אין מקום בשום מקום. צריך בכל מקום לאשר, אם אתה מגיע לחוג עם אפליקציות, ולא כולם בקאנטרי יכולים לעשות את זה, וגם באפליקציה לא תמיד יש מקום. בקאנטרי אתה בא בלי להירשם, יש מקום, תמיד נכנסים. וכך היה עם הבריכה, והאנשים הקשישים שניצלו את הבריכה, זה היה מקור חיים בשבילם. יש הרבה קשישים שאני מכירה ושאני גם לא מכירה, שהיו מגיעים לקאנטרי בשביל לשחות, ובשבילהם זה הייתה יציאה יחידה מהבית, במיוחד בימי הקורונה. מעבר לקאנטרי, לא יוצאים מהבית. ועכשיו כשסגרו להם את הקאנטרי, סגרו להם את החיים.
סיפור ממש מקומם. גם לשלם, גם לא לקבל שירות, ובייחוד שירות כוח חיוני. כשפניתם לעירייה, מה אמרו לכם בעצם? חוץ מהתשובה הלקונית של אנחנו נדאג ונפעל.
זה מה שקיבלנו תשובות. אנחנו משתדלים, אנחנו עושים מאמצים, אנחנו במסע ומתן. מלפני הבחירות האחרונות נפגשנו עם ראש העיר, הוא הבטיח שהקאנטרי לא יסגר. הקאנטרי לא נסגר, אבל במצב הזה זה גם לא נקרא פתוח. ואני רוצה להודות גם כן בהזדמנות הזו למנכ"ל העירייה, שהוא לקח את העניין לידיים, והוא אכן נפגש עם כל הצדדים ומנסה להזיז דברים. אבל זה לא מספיק. צריך לקחת את העניין לידיים ביום אחד, עד מיצה עשן לבן, לא מרפים.
את יושבת ותיקה בעצם לפלורה.
לא לרחות, פשוט להיכנס, להתקבל החלטות מעכשיו לעכשיו.
אבל זה ייקח זמן, כי המקום הרוס, צריך לבנות אותו מחדש. מה האלטרנטיבות שלכם בכל זאת?
נכון, אנחנו מעוניינים שהעניין ייכנס לשיפוץ, אבל שכבר תהיה החלטה. אם אין החלטה, המצב הולך ונמוג, התושבים שכחו כבר שהיה פעם קאנטרי מסגשג, לא מעניין אותם, אין לחץ על העירייה, בבוא היום לא יקבלו החלטות, גברת עופר תרצה להקים שם הבניינים, תקים שם הבניינים, מי ימנע ממנה?
אוקיי. קרן, פנית לאופר קייט ונופש, הבעלים של הקאנטרי, מה הם אמרו לנו?
אני רציתי לראיין שם וידאו כדי באמת לתת תשובה חלק לתקסים. הוא אמר שכל הנראה בשבוע הבא תתקבל החלטה לכאן או לכאן, לחוץ או להריסה חדש. אנחנו צריכים לעקוב אחרי הסיפור הזה ולהביא לתושבים תשובות, אנחנו לא
נרפה ולא נוותר. אוקיי, אני רוצה רק להקריא את התשובה הרשמית של אופר קייט ונופש, את התגובה שלהם. לאורך עשרות שנים שימש הקאנטרי כמרכז בילוי מוביל ואיכותי לתושבי הרצליה והסביבה, והיה חלק משמעותי וחשוב בחיי הקהילה. לאחר עשרות שנים, במהלכן בוצעו עבודות תחזוקה ושדרוג, הקאנטרי זקוק לשיפוץ מסיבי או לבנייה מחדש, ונמצאים בדיאלוג פורה, הדוק ורציף עם גורמי עירייה בכירים ביותר, על מנת להגיע לפתרון הנכון והטוב ביותר לרווחת תושבי העיר והציבור. אנו מודעים לאי הנוחות ומצרים על כך, ופועלים לקצר את לוחות הזמנים לקבלת החלטה ככל הניתן. לאחרונה התגלתה בעלה בריכת השחייה דליפה חוזרת שמקורה טרם הוברר. האחריות והמחויבות לביטחון השחיינים מילצה את הנהלת הקאנטרי להשבית את פעילות הבריכה, ואנחנו פועלים בעזרת גורמי מקצוע לאתר את מקור הדליפה ולנסות להחזיר את המצב לקדמותו ולחידוש פעילות. עיריית הרצליה הגיבה, הנושא נבחן בימים אלו ממש על מנת לקדם את הפתרונות הטובים ביותר לתועלת הציבור. פלורה, אני קודם כל רוצה להודות לך על השיחה, אני רוצה להודות לך על הצפת הנושא הזה. אנחנו בהרצליה ניוז, קרן ואני, אנחנו נמשיך לעקוב וללוות את הנושא הזה עד למצוא את הפתרון שלו. וקצת שאלה אישית, פלורה, בת כמה את מותר לדעת?
אני בת 65.
65, צעירה לגמרי, ואיזה סוגי ספורט את נהנית לעשות?
אני עושה הכל, גם רובי, גם פילאטיס, גם בזמנו הייתי עושה ספינינג, אין כבר היום ספינינג, גם זה נסגר.
אוקיי.
כל סוגי הספורט האפשריים, יוגה,
אוקיי.
עיצוב דינמי, כל החוגים, עד כל החוגים שיש בקאנטרי אני פעילה בהם.
מעולה. פלורה, תודה רבה, קרן, תשאר איתנו על הקו.
תודה לכם, תודה.
קרן, בואי תספרי קצת למאזינים שלנו על מה את הולכת לדבר בתוכניות הקרובות.
אז ככה, כל מה שבוער, אנחנו מסקרים את אזור השרון, הרצליה, כפר סבא, רעננה ועוד השרון. אנחנו גם רוצים לפנות לתושבים שאם יש משהו שמציק להם, בין אם זה מחדל ובין אם זה משהו משמח ששווה סיפור, או איזשהו משהו שהצופים שלנו והמאזינים שלנו יכולים ככה ליהנות ממנו. כל מיני סיפורים, סיפורי רווחה, סיפורי קהילה, מחדלים.
אוקיי. תודה, ואיך אפשר להשיג אותך?
קרן שלבת, בשטח.
אוקיי. קרן שלבת, גם בפייסבוק שלה, גם באתרים שלנו אפשר להשאיר הודעה. תודה רבה קרן, ונעבור לשיר של הזמרת הטובה ביותר בישראל, יסמין מועלם, שמבצעת את קלאס באפס מאמץ.
ביי ביי.
ביי ביי.
מוזיקה זה גלגלת.
גלגלגלגלת. טושטוש אתה רץ, תעצור שנייה בצד, היום בדיוק התפנה לי, יש אצלי נוף פסטורלי, וטושטוש אל תלחץ, נציל את העולם אחרי השנץ, אין מקום לעוד מדליה, אני לא צריכה מדליה. לא, 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 אל תפחדי שיגידו שאני מס, כי את קלאס באפס מאמץ, באפס מאמץ, איי, 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 באפס מאמץ. שימי על הפס שופע
צפוני אנס רק תגידי בו תראי איך הוא רץ זאת לא אהבה מה זאת אהבה? כשאריה יוצא לצוד בשביל הלוויה מי לא לעבוד שתהי שמחה מי לא גם לטעות שיגיד סליחה מי לא לחפש מה שאת צריכה למה את בוכה? את לא צריכה לעבוד קשה שאני מס כי את קלאס אני קלאס באפס מאמץ באפס מאמץ איי 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 באפס מאמץ באפס מאמץ יפה לך ממש
שלום ליעל סער, פרשנית הנדלן של מיקומי. מיקומי הוא אתר חדשות הנדלן של השרון. יעל סער, שמאית מקרקעין, סמנכ"ל אנגלי סקסון תל אביב, חברת מועצת עיר כפר סבא. שלום יעל.
שלום דודי, וברכות על התוכנית החדשה.
תודה רבה, תודה רבה. אלפי אני שמח מאוד שאת פה, זה עוד מדיום שאפשר להעביר את המסר שכולם מדברים עליו בשנים האחרונות. נדלן, 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 נדלן. אבל תגידי, למי יש בכלל כסף לקנות נדלן?
מסתבר שללא מעט אנשים יש, לפחות בשנים האחרונות, היה מחזורי עסקאות מאוד מאוד גדולים בישראל, לאורך השנים, החל מ-2012 וממש עד לפני שנה, כל שנה הייתה עלייה בהיקף המשכנתאות שניטלו, היקף המשכנתאות הוא מסמל, הוא בעצם עומד בקורלציה לכמות עסקאות הנדלן שיש בשוק. אז יש, למרות שבשנה האחרונה אנחנו כן רואים ירידה בהיקפי העסקאות, בדיוק אתמול התפרסמה סקירה של השתנות מחירי הדירות בערים מובילות בישראל, ובסקירה ממש צוין שיש ירידה של כ-40% ברבעון השלישי, ביחס לרבעון השלישי בשנה לפני. אנחנו רואים שיש ירידה הולכת ומתמשכת במהלך שנת 22 בכמות העסקאות.
את יכולה להבחן את זה עם עסקאות יד שנייה, עסקאות חדשות, פריפריה, מרכז?
הסקירות שנעשות, הם בדרך כלל מנסים לייצר איזושהי סקירה שהיא אובייקטיבית, כלומר הם מנסים לנקות החוצה עסקאות לצורך העניין של מחיר למשתכן או עסקאות קצה, בדרך כלל מתרכזים בדירות סטנדרט של 4 חדרים, שלא מושפעות למשל ממרפסות גדולות או מגינות או שטחים נוספים. אז מדובר על עסקאות יד שנייה ועל עסקאות יד ראשונה שהם לא מחיר למשתכן.
אוקיי. ובכל זאת באזור השרון, יש לך איזה הבחנה לאזור השרון? גם פה יש ירידה או שאזור השרון העשיר והסווה יכול לקנות בכל מחיר?
אז יש ירידה בכל הארץ בכמות העסקאות. שוב, זה נוסע גם מבעיות של היצע, גם בעיקר איך שאני קוראת את המפה, בגלל שאנחנו נמצאים היום בסוג של מקום של אי-ודאות. גם מצד המוכרים וגם מצד הקונים. יש לנו עליית ריבית מאוד מאוד משמעותית שראינו בחצי שנה האחרונה, אפילו קצת יותר מאז פברואר, וכשאנחנו נמצאים בסביבה של אי-ודאות, שלא יודעים אם הריבית הולכת לעלות, הולכת לרדת, המחירים יעלו, המחירים ירדו, אז הרבה פעמים הדבר הכי נוח לעשות, בטח שמדובר על החלטות שמשמעותיות בחיים שלנו, זה פשוט כלום. לעמוד ולחכות ולראות מה יוליד יום. שום דבר לא יקרה אם נמכור בעוד חודשיים, או אם נקנה בעוד חודשיים. זה לחוח שיש להרבה הרבה מאוד קונים, חוץ מזה שזה מאוד מלחיץ ומאוד מפחיד לעשות איזושהי עסקה בתנאים של חוסר ודאות.
אוקיי. יש שני מושגים שאנשים שמדבר איתם, זה מזמזמים לי באוזן, תסבירי לי אותם. שוק של מוכרים ושוק של קונים. מה זה אומר?
אז בגדול זה פשוט אומר אצל מי נמצא הכוח בזמן. שוק של מוכרים אנחנו אומרים בדרך כלל במצב שבו המוכרים הם החזקים, כלומר יש מעט יחסי דירות ויש ביקוש מאוד מאוד משמעותי, בדרך כלל יש אווירה של עליית מחירים והמוכרים לצורך העניין קובעים את הטון. המחיר שהם יבקשו, הקונים מאוד התחרו עליו, הרבה קונים מתחרים על דירות, לכן בעצם הכוח נמצא אצל המוכרים. שוק של קונים הוא בדיוק הפוך, שיש יותר דירות למחירה, וצורך העניין זמן המדף שלהם מתארך, והקונה יש לו יותר כוח לנהל מסע ומתן, הוא יכול להפעיל יותר כוח מול המתווכים, או מול כל השוק, והוא בעצם זה שקובע את הטון.
אוקיי, והשוק שלנו היום הוא שוק של?
תראה, אני יכולה להגיד לך שבעשר שנים, בערך שנים, זאת בתחום הנדלן, השוק היה שוק של מוכרים. תמיד ההיצע היה נמוך משמעותית מהביקוש. היו תקופות שהיה קצת, תוך העניין, קצת כיפאון, אבל היה שוק של מוכרים רציף במשך 10 שנים שאני זוכרת. בחצי שנה, 8 חודשים האחרונים, אנחנו נמצאים שוב באיזשהו מצב של כיפאון. יש סוג של תחושה שאולי השוק הולך להתחיל להתהפך, אבל האם אנחנו נמצאים שם? אני חושבת שלא, עדיין לא. האם אנחנו נגיע לשם בעוד חצי שנה, השנה? אני לא יודעת. אני יודעת שכל מי שהתנבא עד היום בנדלן, או שצדק או שטעה, אבל זה אף פעם אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אבל אנחנו נמצאים באמת באיזשהו מקום של כיפאון, שאנחנו לא יודעים לנו, אלא מה יצא ממנו. האם המחירים ירדו, באמת הכוח יעבור לקונים, או שהמחירים פתאום יעלו באופן חד, כמו שהיה אחרי שהיה את תוכנית מאמסת שהיה כיפאון בשוק, או מחיר למשתכן שעשה איזושהי סטגנציה. אין לדעת.
אוקיי. אז יש לי שאלה. את לא רק שמאית מקרקעין, את גם חברת מועצת העיר כפר סבא. ואת מכירה את המערכות המוניציפליות טוב מאוד. יש בכלל אפשרות לרשות המקומית להשפיע על מחיר הנדלן, על היצע הנדלן בעיר? עד כמה זה בכלל נתון לשליטת הרשות המקומית?
בוודאי, ראשית, בעצם הרשות המקומית היא ועדת התכנון המקומית, והיא זאת שקובעת ביחד עם רשויות התכנון הנוספות מה החזון התכנוני של העיר. כמו כן, הרשות יכולה להחליט איזה דירות היא רוצה לתכנן בעיר. ואם הרשות מחליטה שהיום היא רוצה לתמרץ בנייה של דירות 3 חדרים. צורך העניין, במקום לבנות 100 דירות 4 חדרים, לבנות 150 דירות 3 חדרים. אנחנו מגדילים את ההיצע ונותנים פתח לעוד דירות שהן גם זולות יותר, וגם יכולות להיות דירה ראשונה עבור משפחות. נותנים מקום לעוד אוכלוסיות להגיע. בדרך הזאת אנחנו יכולים גם להועיל בהיצע, להועיל בפתרונות, ולתת דירות שהן דה פקטו זולות יותר.
אוקיי. זה כלי אחד. מצד שני, אנשים לא רוצים עוד ועוד, עוד צפיפות בערים, עוד התחדשות עירונית, למה שיהיה לצפוף בכבישים, למה שיהיה לצפוף בבתי הספר. זאת אומרת, התושבים עצמם לא כך בעד התרחבות.
תראה, אנחנו בתור נבחרי ציבור, ובכלל גופי התכנון, תפקידם לאזן. יש צרכים ציבוריים של הפרט, יש צרכים ציבוריים של כלל הציבור. באופן כללי, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי נוסחה מנצחת, להגיע לציפוף, להגיע להתחדשות, שיהיה באיזשהו קונסטלציה שמתאימה לפיתוח העירוני, שמתאימה לתשתיות העירוניות, וזה משהו שאפשר לעשות, פשוט צריך לעבוד בצורה מדויקת ובצורה נכונה.
אוקיי. אני אשאל אותך על סוגיה שהייתה סערה בכפר סבא בחודשים האחרונים, קצת נרגע, אבל נראה לי שזה לא ירגע לעתיד, נושא הוותל. ותמל, סליחה. בואי תספרי קצת על הרקע ואיפה המצב היום.
אוקיי, אז אנחנו מדברים מה שנקרא תמל, תוכנית בעצם לבינוי של שכונה חדשה, תמל 1088, נקראת שכונת כפר סבא צפון, נמצאת כרגע על שטחים ששייכים גם לכפר סבא וגם ליישוב סופית, בעצם חלק ממועצה אזורים רום השרון, שכונה שאמורה לקום מצפון לשכונת בית לנוף, בעצם שכונה שממשיכה את דרך המוביל צפונה. מדובר על בינוי של כ-3,500 יחידות דיור חדשות, בנוסף יחידות לסטודנטים, יחידות לדיור מוגן, שטחי מסחר, שטחי תעסוקה. כאשר הסערה הציבורית שהייתה, בגדול שיש הרבה תושבים שמתנגדים לתוכנית. מאחר ולתוכנית אין פתרונות תחבורתיים משמעותיים, אין דרך ממש לחבר אותה לא למטרו המתוכנן, לא לרכבת, קווי האוטובוס יהיו קצת בבעייתיים, היציאה יש רק יציאה אחת או שתיים מהשכונה, ואין ממש פתרונות. וזה בעצם הבסיס. כמובן שגם תושבי דרום השרון מתנגדים מאחר והולכים לקחת להם שטחים חקלאיים מעובדים, וזה גם אובדן של ריאה ירוקה, יש שם חדירה לתוך המסדרון האקולוגי שעובר שם, שזה מסדרון אקולוגי לידידינו המאזינים, זה בעצם שטח שנועד לעזור לשמר את חיי הטבע ובעלי החיים שגרים באזור, ובעצם אם לא יתנו להם מעברים טבעיים, הם עלולים להיכחד.
אוקיי, אז בואי תתני גם את הזווית השנייה, נכון שיש גם רצון להגדיל את העיר. מה הזווית השנייה אומרת?
אז אומרים שנכון וחשוב להגדיל את העיר, צריך לתת עוד יחידות דיור, עוד יחידות דיור מוזלות, צריך להגדיל את ההצעה, אבל הזווית השלישית אומרת שאין סיבה להתחיל דווקא משם. יש לנו חטיבת קרקע מאוד מאוד משמעותית בצפון העיר, מה שנקרא צפון בן יהודה. בעצם הוועדה המחוזית כבר החליטה ששם ייבנו 9,000 יחידות דיור, ושזה באמת המשך רציף של העיר, שמחובר כבר לציר בן יהודה, שאמור לעבור שם נצת, זה אמור להיות הרבה הרבה יותר הגיוני, מתחבר כבר לעיר, ולא יושב כמו נטע זר מחוץ לעיר. כמובן, גם לא דורש, לא פוגע במסדרון האקולוגי, ולא דורש סיפור של שטחים מרשויות שונות.
אוקיי, תודה רבה. אנחנו נתראה פה מדי פעם וכל שבוע בטור צוללים לנדלן. תודה לפרשנית הנדלן של מקומי יעל סער, ואנחנו נשתמע.
תודה ובהצלחה.
תודה רבה, ונעבור לשיר פירות ההצלחה של ג'ימבו ג'יי.
השיר הבא מבוסס על סיפור אמיתי. יום אחד התקשר אליי מפיק פרסומות,
הלו?
לא חשוב השם, וסיפר לי על מוצר שקשור בפירות.
מה שמו?
לא חשוב השם, אמר,
תקליט לנו להיט כמו השיר שלך.
איזה שיר?
נו, לא חשוב השם.
ככה הם מדברים, אלה אין להם אלוהים. לא חשוב השם. ניתקתי, חייג שוב, אמר,
נצלם את זה בחול, ג'מבו.
איזה ג'ימבו. הרגשתי את חוט השדרה מתגמש.
בשבילך זו חשיפה שחבל על הזמן.
טוב, בוא נשאיר את החשיפות לאילן הדיין.
ונשלם לך.
אותי אפשר לקנות.
שש ספרות.
שש? יש כאלה שקוראים לזה פשוט להתמסחר, וכאלה שאומרים שזו מצווה לגזור קופון, שאין להם בכלל את הפריבילגיה לוותר. יש כאלה שהולכים על זה ולא דופקים חשבון, כאלה שקוראים לזה תחילת הסוף, וכאלה שאומרים שזה בשביל המשפחה. המפיקה הוא פשוט רצה בזמן קליט, זה מה שיצא. פירות ההצלחה. שבוע היה לנו להיט, אווירה של לשבור את החזיר, יותר דרש מקרדש מנסטרש כמו סלש, יותר קליט מההקש על החמש של ביטוח ישיר. שלחתי לו את השיר, הרגשתי את הצחוק מתחיל להתגלגל, הרסתי מזוודה, מדלתי בגד ים, ואז הטלפון צלצל.
ג'מבו, אין פירות בשיר.
מה? הפרסמון עם מושונוב לוי יש כל ענבים?
אתה מדבר טריגונומטריה ב', הקהל שלי חושב בבדידים. מה קרה, מה קרה, מה קרה? שכחת איך כותבים?
שמע, אני בא לזה עם ראש פתוח, אבל גם לי יש עקרונות, אה?
עקרונות? זה עניין של ניסוח.
יש כאלה שקוראים לזה פשוט להתמסחר, וכאלה שאומרים שזו מצווה לגזור קופון, שאין להם בכלל הפריבילגיה לוותר. יש כאלה שהולכים על זה ולא דופקים חשבון, כאלה שקוראים לזה תחילת הסוף, וכאלה שאומרים שזה בשביל המשפחה. המפיקה הוא פשוט רצה בזמור קליט, זה מה שיצא. פירות ההצלחה. אין פירות ואין הדר במשקה סוכר שמתהדר בתואר בטעם תפוזים, ויש גלולות שעדיין מרות מדי למרות הממתיקים. וכן, היום אני מקפיץ שוט מיץ לחיי כל אותם מצליחנים שמעדיפים להחמיץ הזדמנות מתוקה לכאורה מאשר להחמיץ פנים.
שעה ראשונה ותוכנית ראשונה עברה מהר, אני חייב להגיד שהתרגשתי, אבל נהניתי מאוד. אנחנו נהיה פה כל שבוע ביום חמישי בין 4-5, נדבר על מקומי, נדבר על מה שקורה בערים שלנו, אנחנו נספר את הסיפורים המעניינים, נביא לפה דמויות מעניינות, בעתיד יהיה פה גם אורחים באולפן. הולכת לנו שנה מעניינת מאוד. תודה רבה לארי שור שליווה אותי בתוכנית הראשונה, תודה רבה לכל מי שסייע בהפקה מאחורי הקלעים, תודה רבה לשוקי ולרדיו סול, ונעבור למוזיקה ולהתראות בשבוע הבא.
לפעמים הבעיה היא להתעורר ל... ליום נוסף בלי דאגה ובלי פחד בלי הרגשת אשמה סתומה בלי נשיכה בנשמה בלי מועקה ובלי לחץ פשוט לקום לשמש בלי מודעות מוגזמת ככה לשתות בעצלתיים לפגוש אותך כמו שאת